תראה, יש מחוזות בדרום תאילנד שברגע זה ממש נושאים אזהרת מסע ברמה 4 של המל"ל, שזה בעצם אותה רמת סכנה כמו אזורי מלחמה פעילים.
לגמרי. הנחיה חד משמעית לא להגיע.
בדיוק. ואם מישהו שם, הוא פשוט צריך לעזוב מיד. אבל, ופה העוול הגדול, במרחק של כמה שעות נסיעה משם צפונה, מיליוני מטיילים שותים קוקוס על החוף.
רוקדים במסיבות ירח מלא בקופנגן.
חד משמעית. וקונים פד תאי ברחוב בלי דאגה אחת בעולם. אז ברוכים הבאים לפרדוקס שהוא תאילנד של שנת 2026.
תשמע, הדיסוננס הזה הוא בדיוק מה שהופך את היעד הזה לכל כך מרתק, אבל זה גם דורש כאילו הבנה הרבה יותר עמוקה מאי פעם. תאילנד היא פשוט לא מקשה אחד.
נכון, זה פסיפס כזה.
בדיוק, פסיפס של אזורים, חוקים, מיקרו-אקלימים. מה שנכון לבנקוק לא בהכרח נכון לכפר בצפון, ומה שעבד לפני עשור...
כבר ממש לא רלוונטי היום. וזו בעצם הסיבה שיצא לנו לצלילה לעומק הזו היום. המשימה שלנו היא לפרק ולהנגיש את המדריך המלא של ווינגזיסט לתאילנד לישראלים.
כן, המהדורה המעודכנת ליוני 2026.
אמת. המטרה היא לקחת את כל שלבי התכנון האלה, שיכולים להיראות כמו כאב ראש עצום של ויזות ועונות ומונסונים ועזרות בטיחות, ולהפוך אותם למפת דרכים ברורה.
שזה קריטי למי שמתכנן נסיעה.
אז אוקיי, בואי נפרק את זה. כולם רוצים להגיע ישר לחלק של המסאז'ים והחופים, אבל אי אפשר לעשות את זה בלי לעבור קודם דרך השומרים בשער.
השומרים בשער, אהבתי.
התחלנו עם אזהרות וואסה, אז בואי נדייק את התמונה. אמרנו שרמה 4 מתייחסת ספציפית למחוזות פטני, ילה, נרטיבת וסונקלה.
שזה בדרום המדינה?
כן, אבל בשער המדינה הסטטוס הוא רמה 2 בלבד.
תראה, כדי להבין את הפער הזה, צריך להסתכל רגע על הגיאוגרפיה. תאילנד היא פשוט ענקית. אנחנו מדברים על יותר מ-513,000 קילומטרים רבועים.
וואו.
כן. והמחוזות האלה של רמה 4, הם נמצאים בקצה הדרומי ביותר, ממש יושבים על הגבול עם מלזיה. זה אזור עם היסטוריה מאוד מורכבת של מתיחות.
כלומר, זה בכלל לא על הרדאר של התייר הממוצע.
בדיוק. מי שטס לאים או לצפון לא מתקרב לשם בכלל, ולגבי שאר המדינה, רמה 2 זה אומר לנקוט זהירות מוגברת.
שזה בעצם סטנדרט די נפוץ לישראלים בחול היום, לא?
לגמרי. למרות שכן כדאי לציין שיש במדריך חזרה די ספציפית למסיבות הפול מון בקופנגן. הצפיפות שם דורשת ערנות מיוחדת לביטחון אישי.
אוקיי, אז אחרי שמבינים איפה בטוח... מגיעים למשוכה השנייה שזה בירוקרטיה. ויש פה איזה נתון שדי הדהים אותי.
לגבי הוויזה?
כן. לישראלים יש היום פטור מוויזה ל-60 יום. חודשיים שלמים. ואפשר גם להאריך את זה בעוד 30 ימים מבפנים. הדרישה היחידה היא דרכון בתוקף ל-6 חודשים.
הקונטרסט פה, לעומת העולם המערבי, הוא פשוט מרתק בעיניי.
למה את מתכוונת?
תחשוב על זה. בזמן שמדינות באירופה מפעילות עכשיו מערכות כמו ה-ETIAS.
מערכת האישור מראש הזאת.
נכון, שנועדה בעצם לסנן ולהכביד קצת על תיירים, תאילנד בוחרת באסטרטגיה הפוכה לחלוטין.
הם צריכים את הכסף.
בדיוק. הכלכלה שלהם נשענת על תלרות, והם הבינו שהדרך להתחרות היא לפתוח דלתות כמה שיותר רחב ליעדים עם כוח קנייה כמו ישראל. זה נותן גמישות מטורפת למטיילים.
טוב, אבל בואי לא נצייר הכל בוורוד, כי פה נכנס חוק חדש מהראשון במאי 2025, חובה למלא טופס שנקרא תידק, שזה בעצם כרטיס הגעה דיגיטלי 3 ימים מראש.
נכון.
ותשמעי, כשאני קורא על טפסים דיגיטליים לפני טיסה, ישר עולה לי פוסט-טראומה מטפסי קורונה.
יואו, הטפסים שקורסים.
כן, הטפסים שקורסים ומבקשים להעלות קבצים בגדלים לא הגיוניים, זה מרגיש כמו איזה סיוט בירוקרטי שהורג את כל העידן הזה של פשוט לזרוק תרמיל על הגב ולטוס.
אפשר להבין את הרתיע, לגמרי, אבל המכניקה כאן היא פשוט שונה ממה שהכרנו בקורונה.
באמת? איך?
בקורונה המערכות חיפשו למנוע כניסה. המערכת התאילנדית, היא מחפשת להאיץ אותה. המטרה היא לנהל צווארי בקבוק. תחשוב שנוחתות 10 טיסות יחד בבנקוק. אי אפשר יותר להסתמך על הפתקי נייר הקטנים האלה שממלאים בעת בחושך במטוס.
כן, ואז הפקיד מקליד אותם אחד-אחד, סיוט.
בדיוק. אז הדיגיטציה הזו לזיזה את העומס מהגבול הפיזי לענן. זה דורש אולי כמה דקות בטלפון, 3 ימים מראש. ובתמורה, התור בביקורת הגבולות פשוט מתקצר.
וואלה. אז אנחנו בעצם מתקנים את צוואר הבקבוק בשדה, לא מייצרים אחד חדש. אוקיי. אז עברנו את השומרים, מתי ואיך טסים, מבחינת טיסות זה די קל.
טיסות ישירות של אלאל ותאי ארווייז.
נכון. מתל אביב לבנקוק, 11 וחצי שעות בערך. המחירים לפי המדריך ליוני 2026 מתחילים באזור ה-679 דולר, ויש גם טיסות עונתיות ישירות לפוקט.
רק צריך לשים לב שאם מכוונים לשדה התעופה השני בבנקוק, שזה דון מואנג, לרוב יצטרכו קונקשן.
כן, כישירות נוחתות בסוברנב הומי, השדה הראשי. אבל רגע, בואי נדבר על הפיל שבחדר, מזג האוויר. המדריך מחלק את השנה לשלוש, עונה יבשה מנובמבר עד פברואר, עונה חמה ממרץ עד מאי, ומונסונים מיוני עד אוקטובר.
והחלוקה הזו היא בעצם הבסיס לכל תכנון של הטיול. העונה היבשה היא ברור שהיא אידיאלית.
מעט גשם? נוח?
כן, אבל גם מחילי סי וצפיפות. העונה החמה היא, תשמע, הלחות בבנקוק באפריל, היא משהו שקשה לתאר למי שלא חווה את זה, ואז מגיעים המונסונים.
וכאן יש לי אתגר בשבילך. נניח שיש סטודנט או איזה משפחה שיכולים לטוס רק בחופש הגדול, אוגוסט. ולפי מה שאמרת, אוגוסט זה עמוק בתוך עונת המונסונים.
נכון.
אז מה, המשמעות היא שהם ישבו שבועיים בחדר מלון מוצף ויבקו על הכסף שלהם.
התשובה לזה חושפת את אחד מפלי הטבע של תאילנד. זה פשוט עניין של מיקרו-אקלים.
אוקיי, תסבירי.
אנשים חושבים על תאילנד כיחידת אקלים אחת, אבל בגלל הגיאוגרפיה של חצאי האיים, זה עובד אחרת.
איך?
רוחות המונסון שמביאות את הגשם מגיעות מהאוקיינוס ההודי. כשהן מכות בתאילנד, בקיץ שלנו, באוגוסט נגיד, הן פוגעות ישר בצד המערבי.
שזה ים אנדמן? איפה שפוקט וקרבי נמצאים?
בדיוק. ושם באמת יכול להיות סוער מאוד באוגוסט. אבל...
אבל יש צד שני למדינה.
נכון, מפרט תאילנד. הצד המזרחי, איפה שיושבים כוס סמוי וקופנגן, האזור הזה מוגן במידה רבה על ידי גוש היבשה המרכזי.
אז הם כאילו מוסתרים.
מוסתרים, והמערכת המטאורולוגית שם עובדת בדילי. עונת הגשמים האמיתית של כוס סמוי מתחילה רק לקראת אוקטובר-נובמבר.
וואו, אז אפשר לטוס באוגוסט וליהנות משמש? פשוט צריך לבחור את הצד הנכון. מדהים. מה שמוביל אותנו ישירות לבניית המסלול עצמו.
כן, שזה החלק הכיפי באמת.
לגמרי. אבל היא ענקית, 70 מיליון תושבים. המדריך מציע קונספטים של 7, 10 ו-14 ימים.
תלוי בזמן שיש. ב-7 ימים אפשר לשלב את בנקוק עם אזור אחד של האיים.
ב-10 ימים אפשר כבר להוסיף את שיאנג מאי בצפון, וב-14 אפשר להוסיף עוד צד של האיים, נגיד כוס סמוי. אבל איך מארגנים את כל השפע הזה בראש? יש בבנקוק את ארמון המלך, מקדש בודה אזמרג, אזורי לינה שונים כמו סוכובי, צילום, קאוסן, לתרמיליים.
ויש לך את שיאנג מאי, שזה בכלל הרים, ואת חוף ריילי בקרבי, שנגיש רק מסירה.
כן, ובפוקט יש קונטרסט בין פאטונג הרועשת לקאטה השקטה. כאילו, מאיפה מתחילים?
הדרך הכי טובה לחשוב על זה זה כמו להרכיב ארוחה מאוזנת. כל יעד משרת איזה צורך פסיכולוגי אחר בחופשה.
אוקיי, אהבתי את הדימוי.
תראה, בנקוק מספקת את גירוי החושים המוחלט. האורות, העומס, התרבות המונומנטלית, זה פשוט אינטנסיבי.
הלובי הרועה של המלון.
בדיוק. משם, מעבר לצ'יאנג מאי, זה בעצם לתת מנוחה למערכת. זה רוחניות, ירוק בעיניים, קצב איטי יותר.
סדנת המדיטציה.
נכון, וכשהגוף רגוע, יורדים להאים. ופה הבחירה קריטית. מי שמחפש חיי לילה אגרסיביים, ילך לפטונג. מי שרוצה ניתוק, טיפוס צוקים, ייקח סירה לרלי ביץ'.
ואם עושים 14 ימים וקופצים מצד לצד?
פה צריכים להיזהר. דילוג מצד אחד לשני אומר לאבד יום שלם על טיסות פנים ומעברות. זה ממש לא קורה בקליק.
חשוב מאוד. טוב, הרעיונות האלה יפים בראש, אבל המציאות ברחוב דורשת הישרדות יומיומית. איך לא פושטים רגל?
אז מתחילים מהכסף. הבהט התאילנדי.
נכון, ליוני 2026, 100 בהט שווים בערך 8.6 שקלים. המדריך אומר שהאשראי עובד בקניונים, אבל ברחוב פשוט חובה מזומן.
תראה, המכניקה של כלכלת הרחוב שם מבוססת על שטרות. דוכן שמוכר פד תאי מטורף ב-40 בהט, שזה כלום, קצת יותר מ-4 שקלים.
הוא לא יספוג גם עלות סליקה.
ברור שלא. זו כלכלת מיקרו. אם תסתובב בשוק הלילה בלי שטרות של 20, 50 ו-100 בהט, פשוט תישאר רעב ומתוסכל.
אז מזומן זה לאוכל, ומה עם תחבורה? מהשדה יש את רכבת האיירפורט ריילינק, שעולה גרושים, 15 עד 45 בהט, ויש את הרכבת העילית והמטרו.
וההמלצה חד משמעית למוניות היא אפליקציית גרב.
וכאן אני רוצה להתעכב רגע, כי המדריך מזהיר מאוד לגבי הטוקטוקים. חובה, אבל ממש חובה, לסגור מחיר מראש. ואני שואל, למה בעצם?
מה זאת אומרת למה?
נניח שעליתי לטוק-טוק ולא סגרתי. הרי בסוף הוא יבקש עוד כמה שקלים. זה כזה נורא? שווה את כל הוויכוח מראש?
זה הרבה מעבר לכמה שקלים. פה אנחנו נכנסים לפסיכולוגיה של התרבות התאילנדית, מושג שנקרא שמירת הפנים.
אוקיי.
כשאתה לא סוגר מחיר, אתה משאיר את הבמה פתוחה. בסוף הנסיעה, הנהג יכול לבקש מחיר מופקע, לפעמים פי 10 מהמחיר האמיתי.
אאוץ'.
ואז נוצר קונפליקט. ואם תייר מתחיל להתווכח או להרים קול, זה נחשב בתרבות המקומית לאיבוד שלטה. זו פגיעה חמורה בכבוד של שני הצדדים.
וואלה.
כן, וזה לא ייגמר טוב. כשסוגרים מחיר מראש, מייצרים חוזה ברור ומונעים את התיאטרון הזה ושומרים על כבוד כולם.
מבריג. בגלל זה גרב כל כך נוחה, האלגוריתם פשוט קובע וזהו, אבל בשביל זה צריך אינטרנט.
שזה היום הכי קל בעולם.
לגמרי. במקום לחפש סים בשדה, קונים חבילת אי-סים באפליקציות כמו אי-ריילו בכמה דולרים בודדים, או סים מקומי ב-49 בת ליום.
פשוט מוחק את הבעיה.
לגמרי. אבל יש משהו שלא נמחק, וזה קריטי להרבה מטיילים מישראל. סוגיית הכשרות והקהילה. יש נוכחות עצומה של חב"ד בבנקוק, פוקט וצ'יאנג מאי.
ופה באמת צריך להרים דגל אדום למטיילים. תאילנד היא לא אירופה בקטע הזה.
אי אפשר פשוט להיכנס לסופר ולמצוא מוצרים עם חותמת.
ממש לא. הבסיס של המטבח המקומי רווה ברכיבים בעייתיים, רטבי דגים, שומן מן החי שנמצא בכל תהליך בישול כמעט.
אז מי שחייב כשרות...
לא יכול להיות ספונטני. ההסתמכות על בתי חב"ד היא צורך קיומי שם. חייבים לתכנן את המסלול כך שתהיה גישה אליהם סביב הארוחות.
הגיוני. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף הצלילה שלנו. יש למקורות שלנו עוד שני כללי ברזל שאסור לפספס בהקשר של הישרדות טכנית.
הכלל הראשון הוא באמת קודש. לעולם, אבל לעולם, לא משאירים דרכון כפיקדון, בשום מקום, לא במלון ולא אצל משקירי אופנועים.
תראי, זה נשמע קצת פרנואידי, לא? מי כבר רוצה את הדרכון הישראלי שלי?
המלכודת פה היא משפטית. ברגע שסוכנות השכרה מחזיקה בדרכון, למטייל אין יכולת לעזוב את המדינה או לעלות על טיסת פנים. ואם יש שריטה קטנה על האופנוע, המשקיר יכול לדרוש סכומים דמיוניים, המשטרה תתייחס לזה כסכסוך אזרחי, והשגרירות לא תוציא דרכון חדש ככה סתם.
אז אתה פשוט הופך לבן ערובה.
בדיוק ככה. תמיד להשאיר צילום דרכון או פיקדון מזומן.
טיפ זהב. והכלל השני מתחבר לזה. ביטוח לאופנועים. חייבים לוודא שיש גם ביטוח אישי לאקסטרים וגם ביטוח מקיף לכלי. או שפשוט צריכים רכב מסודר.
לגמרי. תאונה קטנה יכולה להיגמר באסון כלכלי שם.
טוב, אלו באמת אזהרות חשובות, אז בואי ניקח צעד אחד אחורה ונסתכל על התמונה המלאה. דיברנו פה על תאילנד של 2026.
מתקדם ודיגיטלי.
כן, ומצד אחד, אם נזכרים במסורת של טיולי המזרח לפני 20 שנה, כל הקסם היה הניתוק. לקחת תרמיל, ללכת לאיבוד בסמטאות עם מפת נייר קרועה.
להתמקח בפנטומימה.
בדיוק. חוסר הוודאות הזה היה חלק מהרומנטיקה. והיום, חובת רישום דיגיטלי דרך T-Duck, אינטרנט מהיר עוד לפני שנוחתים, אפליקציות מוניות.
הכל מתוכנן מראש.
וזה מעורר איזו מחשבה. האם החוויה הפראית של להיות מונותק במזרח פשוט מתה לתמיד? או שאולי, אולי דווקא העובדה שלא צריך לחשוש מהעקיצות של נהגים, ולא הולכים לאיבוד, פשוט מורידה את הערפל הלוגיסטי.
זה מעניין.
וזה משאיר לנו סוף סוף את האנרגיה הפנויה לספוג באמת את הארכיטקטורה, את הטבע בצפון ואת האוכל, בלי כל החרדות של העבר.
תשמע, זו זווית מעוררת השראה. האבולוציה פשוט קילפה את שכבות ההישרדות. כשההישרדות מנוהלת בסמארטפון, מתפנה מקום לחוויה תרבותית הרבה יותר עמוקה.
מחשבה מרתקת, לקחת לדרך רגע לפני שאורזים. וזהו להפעם. הרכבנו את מפת הדרכים.
היה מרתק.
וחשוב להזכיר שהמדריך של Wings East מזמין מטיילים שכבר כבשו את תאילנד להמשיך לחקור הלאה. בין אם זה לווייטנאם, יפן, דרום קוריאה, או העומק התרבותי של הודו או סרי לנקה.
עולם שלם בחוץ.
אז עד ההרפתקה הבאה, אפשר לארוז חכם, ליהנות מהדרך ולנשום עמוק. להתראות.